שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בעמוד 381. ספרה רבה בישראל, רבי זאב יעבץ זל. בדרך כלל אומרים ספרה רבה די ישראל, על משה רבנו נאמר ספרה רבה די ישראל, אבל פה אומר ספרה רבה בישראל, זה על אותה דרך, מכוונה שהוא היה אדם גדול בישראל, למרות שהוא לא היה ספרה רבה די ישראל, הוא לא היה זה שכתב את התורה. רגע שודד אהולי, בפתע פתאום נלקח ממנו כלי חמדה, החכם המעולה וחכמי ישראל שבדורנו רבי זאב יעבץ זל. כמו שיש רואים הדגשה אצל הרב על אופן ההסתלקות, אם הוא פתאומי זה גם יוצר איזה זעזוע. מעניין שרבי זאב יעבץ, יש מאמר של הרב חוק נגדו, כן, המאמר על הרמב״ם. רבי זאב יעבץ היה היסטוריון גדול, שכתב ספר שלם, 11 כרכים, עד כמה שאני זוכר, נגד שיטתו של ההיסטוריון, ההיסטוריוגרף גרץ, צבי גרץ, שאומנם היה אדם גדול מבחינת שהוא חידש את מדע ההיסטוריוגרפיה בישראל, אבל היו לו דעות לא בדיוק אורתודוקסיות, ולכן שני חכמים הגיבו לדבריו. האחד זה הרב דוקטור זאב יעבץ, והשני זה היה הרב יצחק אייזיק הלוי בגרמניה. מה? לא, 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 לא. לא כל מי שקוראים לו הרב יצחק אייזיק הלוי הוא גם הרצוג. לא. זה הרב יצחק אייזיק הלוי, ספר דורות ראשונים, שישה כרכים, כנגד שיטתו של גרץ. זה שניהם היסטוריונים, אם כן, אורתודוקסים. עכשיו, מה שהרב הגיב נגד דבריו, זה השיפוט שלו את הרמב״ם, שהוא שפט את הרמב״ם כאדם שהתרחק ממסורת ישראל הקלאסית, ונטע אל היווניות. אז על זה הרב קוק הגיב במאמרו הגדול, ויחד עם זה הוא מאוד העריך אותו. הוא היה גם במקווה ישראל, מראשי מקווה ישראל, והוא זה שביסס, המציא, לא כך ברור, המנהג לנטוע עצים בט"ו בשבט. זה התחיל שם. כן, למרות שאין לזה שום מקור קדום, וזה אפילו קשה, זה לא כך מתאים מבחינת העונות וכדומה. גדול הכאב, אומר הרב, לכל מי ששמע את השם הטוב והנחמד הזה, שמו של יעבץ, לכל מי שהתענג על התום והיושר, על הדעת והתבונה, על האמת והאמונה, שבספריו הרבים, אשר ברובם יש להם ערך קיים לדורות. כלומר, דברים שהם נשארים קלאסיקה, זה מה זה, יש כמה דברים שמן הסתם שלא, דברים מחקריים, שהמחקר יתקדם, אבל בגדול זה כן. ובייחוד גדול המחאוב אצל אלה אשר קרתו עמו ברית ידידות, אשר התענגו לא פעם אחת בחברתו הנעימה והצילית, ואשר מקרוב הציצו אל תואר הנפש היקרה הזאת, נפש מלאה תום ויראת השם, נפש כלולה, מידות מעולות ורוממות, שבהן השתבחו גדולי ישראל מעולם. עם מותו, אז כנראה שהרב היה גם כן מהמיודדים איתו, כי רואים את הדבר, את הסגנון. כן. עם מותו של יעבץ, עבד לנו לוחם, כביר רוח וטהור לב, כוח שקדני שאיננו יודע לאות בעבודתו על שדה חוכמת ישראל ותולדתו. לוחם בעד צדקת האמת שנתעוותו דרכיה, בעתים של אלה חוקרי חוכמת ישראל ותולדתו, אשר לא הסתפקו בהכנסת יפיפיתו של יפת לעולה שם, אלא שחפצו גם לנטוץ את העולה שם ולבנות במקומם במות תלועות לשם יפת. כאן הוא מתכוון לרפורמים ולכל הזרם של של חוכמת ישראל, כפי שקראו לזה, שקם בעיקר בגרמניה באותם הימים. ויעבץ היה מגדולי הלוחמים נגד המגמות העוקרות את העולה שם. כן, לוחם אמיץ וכביר היה יעבץ, ויחד עם זה גם טהור לב וגם הדין רוח. כלומר, זו תכונה שמצאנו אצל דוד, שנקרא העדינו העצני, שכאשר היה בבית המדרש, היה מעדן עצמו כתולד, וכאשר היה יוצא למלחמה, היה מקשה עצמו כעץ. לכן נקרא עדינו העצני. אז גם כן, פה יש אדם שמשלב שתי תכונות, תכונות של לוחמנות, יחד עם עדינות רוח, שזה לא תמיד מובן מאליו. אותה השלהבת הקדושה של קנאה ויראת השם, שהייתה מתלקחת תמיד בתוך נפשו העדינה, נגד מחללי קודשנו, לא יצא מעולם בתכונה בלתי נימוסית. אין אפשר להגיד, אתה כבר לוחם, אז אתה משתמש בסגנון שיש בו מן הגסות, מן, לא, מן התקיפות, לא, זה לא היה כך. ולא העבירה אותו על דעתו הצלולה והישרה, כמו הוא שמר על ראש צלול. וברוח קרה, היה מגלה את אור האמת במקום אשר סביב שתו עליה רבים להעלימה. בשקידה צנועה ובלתי פוסקת, עבד את עבודתו הספרותית הגדולה, שנתנה כבוד לישראל במובן העמוק והטיפוסי, כבוד לתורה ולאמת הגדולה של מסורתנו הקדושה. את עבודתו הגדולה בדבר גדולת ערכם וכבודם הנאצל של חכמינו הקדמונים, הסופרים הראשונים, התנאים והאמוראים. כן, אצל גרץ אנחנו רואים זלזול בחכמים, הרבה פעמים שהוא שופט אותם לפי מידתו, והוא מראה את גדולתם. הגאונים וגדולי הדורות, דבריה האמיתיים של האומה, דבריה הכוונה מנהיגיה, של האומה מעולם ועד עולם. ולוחם ובונה כזה, עובד חרוץ כמו אשר נלקח מאיתנו, מי ייתן לנו תמורתו. כדאי היה שהטובים שבאנשי העת אשר בקרבנו, כלומר הכותבים, יקדישו זמן ועבודה הגונה להודיע לדור, ובייחוד לדור הצעיר בארץ תחייתנו, מה זה היה ויהיה לנו ספרא רבה בישראל זה, החכם האצילי רבי זאב יעבץ, וספרותו תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. עורך נכבד, דרשתני לכתוב מילים אחדות לפחות לזיכרון האדם הגדול שהיה לנו לאור, מגיע שחקים ארז יעבץ ז"ל, שנפקד מאיתנו מקרוב. אומנם סופרים רבים כבר עסקו בתיאורה של הנשמה היפה והדינה שנגלתה באישיות המיוחדה והמצוינת של הסופר הגדול, איש התורה והמדע, הרגש וההיגיון הזה, שנתגלתה, אני אומר בזהירות, כי כל יודע ומכירה ואמיתים יכולים לומר על כלי צנוע זה שהיה לנו, שרק מעט מהרבה מאוצר הטוב, היושר, הצדק והאמת, התואר והקודש היה גנוז ונשמתו הגדולה, נתגלו לנו ביצירותיו ומפעליו הספרותיים רבי הגוונים והצדים. כלומר, יש צד נסתר שלא נתגלה. שבח מיוחד צריכים אנחנו לנקד על איש זה, איש כזה, שהייתה עינו צופיה בקודש ובחול, והיה יוצא ונכנס באו לשם ובאו ליפת, שהוא ניצל לגמרי מאותה מהרה מדבקת לפעמים בעסקנים מטיפוס הזה, שהיא עבריינות של איסור כלאיים במזרע המחשבה והרגש, תשטוש הצורה והשגת הגבולים, הבאה הבאה לרגלי ההשקפה השטחית הקולטת איזה צלילים של דימויים חיצוניים המלבישים הרבה פעמים מושגים שונים מרוחקים זה וזה. כלומר, אתה אומר, הנה, אתה רואה איזה מושג דומה ביהדות ובמה שמחוץ ליהדות, אתה אומר, זה אותו הדבר. למשל, אחד הדברים המצויים היום, המושג ביטול היש שנמצא בחסידות, במיוחד חסידות חב"ד. אז אומרים, זה כמו הביטול של היש בבודהיזם. למה? כי זה אותם מילים, אבל זה לא אותו תוכן. אז גם פה אומר, מה שעשה יעבץ, הוא ידע לעשות הבחנות כאלה. לעומת השטחיים שאומרים שזה אותו הדבר. לא כאלה היה המנוח הגדול הזה. כל אשר הוסיף לדעת ללמוד ולשנן מכל אשר השיג הידו מהספריות ופרי התרבות השונים. ככה הגדיל היצע להבין ולהסביר באמת בצדק את עומק ההבדלה שבין קודש לחול ושבין ישראל לעמים. ההשקפה החודרת הזאת, שתביעות העין של תלמיד חכם מובהק ובתיק כארז יעבץ ז"ל הייתה מסגלת לה, היא ראויה שתהיה חודרת ללב בנינו ושתעשה לחטיבה חיה בתכונת הרוח של סופרנו, משוררנו, לעסקנו הלאומיים וכל בני בניין התחייה בימינו. כלומר, כדאי שהעסקנים ילמדו מהסגנון הזה של אדם שיודע את הקודש ואת החול, ויודע גם להבחין בין הקודש לבין החול. אם נגד עינו יהיה הכלל הגדול הזה של סגולת ישראל המיוחדת, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש